שלום לכולם, זה מייקל ברטורה, SBS בעברית. אנחנו משוחחים היום פעם שנייה עם איתי פלשר. איתי הוא עיתונאי אוסטרלי שגר היום בישראל, והוא עובד בשביל ה-Jewish Independent. אתה גם סופר. איתי, מה שלומך היום?
בסדר גמור.
אנחנו דיברנו איתך בערך לפני חודשיים, ובחנו את נקודת המבט שלך לגבי הבחירות המתקרבות, מה היית מקווה שיקרה וכדומה. חודשיים יותר מאוחר, ספר לנו קצת איך אתה מסתכל על כל מה שקורה, ובאמת מה התחדש מאז שדיברנו פעם אחרונה.
כן, מיכאל, אז הרבה קרה בחודשיים האחרונות. היה פריימריז בליכוד, שהצביעו לרשימה שהיא די דומה לרשימה שיש כעת, אבל קצת יותר קטנה. אבל מה שאני ראיתי ברשימה, שיש הרבה ברשימה הזאת שדומה לרשימה של בן גביר, אנשים כמו אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, שלמה קרחי, טלי גוטליב, ישראל כץ. זה קשה לי לראות עכשיו מה ההבדל בין ליכוד לעוצמה יהודית, כי זה נראה לי מפלגה מאוד שדוגלת באותו רעיונות של בן גביר, אם זה עונש מוות למחבלים, אבל לא למחבלים יהודים. גם ישראל כץ, שר ביטחון, הוא אמר בכנס הפריימריז של הליכוד באריאל שהוא חותם על צווי מאסר מנהלים לאזרחים ערבים, אבל הוא לא הולך לחתום על צווי מאסר לאזרחים יהודים. אני חושב שהליכוד של מנחם בגין הוא כבר לא קיים. כל המתונים בליכוד, ארדן, אדלשטיין, דני לוז, הם כבר לא ברשימה. אז אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי שמפלגת שלטון של ישראל הפך למפלגה שכל כך זהה למפלגה של בן גביר.
מהבחינה הזאת, האם אתה חושב שזה העלה את הסיכוי להתחלפות המשטר או לחילוף הגוש מגוש ימין לגוש יותר מרכזי, או שזה למעשה, הסיבה שזה קורה זה בגלל שהם רוצים באמת להחזיק בגוש והם כולם צריכים ללכת ימינה?
כן, אני חושב שהעם עבר יותר ימינה מאז השבעה באוקטובר, והליכוד גם עבר יותר ימינה, שזה משקף את העם. מה שאנחנו רואים בסקרים, אם הם נכונים, קשה לדעת אם הסקרים נכונים, אבל זה שכמעט כל שבוע הליכוד מאבד מנדט, והמנדטים הולכים או למפלגות אחרות בגוש, או למפלגות חדשות, וגם אייזנקוט מתחזק הרבה בחודשיים האחרונות. כרגע הסקרים מראים שהליכוד יהיה לו בסוף איזה, עם הגוש של נתניהו יהיה איזה 52 מנדטים, והגוש של אייזנקוט באיזה 58-59 מנדטים. אז כרגע אין לאייזנקוט ואין לנתניהו ממשלה. אם הסקרים באמת ייצאו איך שאנחנו חושבים, אז אנחנו או בדרך לבחירות אחרות, או יש אופציה אחרת שמאוד נראה לי שזה יותר סביר כל יום, שזה בסוף יהיה ליברמן יהיה ראש ממשלה, והסיבה זה שאייזנקוט לא יכול להרכיב ממשלה בלי מפלגת רם, שהאנשים בגוש שלו, במיוחד ליברמן, טוענים שהם לא ישבו עם רם.
רק נסביר, סליחה, אני קוטע אותך, אבל רק נסביר שמפלגת רם זה המפלגה של מנסור אבאס, ושכרגע הם חתמו גם את סגלוביץ' להיכנס פנימה למפלגה הזאת, זה נכון?
כן, רם הכניסו את, או עוד לא הכניסו, אבל אני מעריך שזה יקרה בשבוע הקרוב. גם היה כנס של הפריימריז של רם בשבת, ומנסור אבאס אמר, אני מצטט, אנחנו בטוחים שנוכל להשיט יד ליהודים בישראל והציג מודל לשותפות אזרחית ערבית יהודית אמיתית ולא ייצוג סמלי בלבד. אנחנו רוצים טוב לכולם, לכל אנשים ערבים ויהודים. זה קו אדום למפלגות הציונות חוץ מיאיר גולן, אבל מה שהוא אמר שמאוד הפריע להרבה אנשים זה המשפט הזה שהוא אמר, אנחנו רוצים גם השלום בין מדינת ישראל למדינת פלסטין שיתממש. אנו מכירים במדינת פלסטין, ומדינת פלסטין קיימת, וכל העולם מכיר בה, על ארצות הברית וישראל להכיר בה גם. איזנקוט השיב, אין מדינה כזאת ולא תקום בממשלה שלי, ברור שנתניהו גם נגד מדינה פלסטינית, אז אני חושב שזה העיקר הסיבה שגם איזנקוט וגם נתניהו כרגע מעדיפים לא להכניס את מנסור עבאס ורם לקואליציה, זאת אומרת שלשניהם לא יהיה 61 מנדטים כרגע.
אני גם שמתי לב שמנסור עבאס פרסם השבוע פוסט בפייסבוק בערבית, וציין שזהותה של ישראל כמדינה יהודית נכפתה עליו. מה אתה חושב לגבי זה?
אני קראתי את הפוסט הזה, וכאילו מה שאומר שם בערבית, אם קוראים את כל הפוסט בקונטקסט, הוא גם מכיר שזה מדינה יהודית, והוא לא אנטי-ציוני וכו', אבל זה סערה של 24 שעות וזה יעבור להם.
הבנתי, אז בוא באמת נחזור למחשבותיך לגבי ליברמן כמנהיג פוטנציאלי לגוש.
אני חושב שיש הרבה דיבור עכשיו, במיוחד עם המפלגות הקטנות, שאולי אחד הם יעברו את אחוז החסימה, כמו אחדות ורשות גלעד ארדן, או אולי הבית הלאומי והמילואימניקים של יועז הנדל וחילי טרופר, שהם רוצים, מה שנקרא, ממשלת אחדות, אני לא קורא את זה לאחדות, כי זה חסר הרבה מהעם, אבל הם פורים לזה אחדות עם איזנקוט ועם נתניהו ועם המפלגה של נפתלי בנט ביחד, ובלי מפלגות ערביות ובלי מפלגות חרדיות, ויכול להיות שמישהו כמו ליברמן יעמוד בראש הגוש הזה, שעדיין מתגבש כרגע, זה לא קוראים לזה גוש בסקרים, אבל אם התוצאות של הבחירות ייצאו כמו שהסקרים מראים, אז יכול להיות שיהיה ראש ממשלה בשם אביגדור ליברמן במדינת ישראל.
וזה בדומה למודל שהיה בבחירות הקודמות לפני ש... זאת אומרת, בבחירות של ממשלת השינוי, לפני החמש מערכות בחירות שהביאו את נתניהו, בסופו של דבר שבה בנט היה ראש הממשלה, למרות שהיו לו רק שבעה מנדטים. זאת אומרת, יהיה ראש נכון. ממשלה ממפלגה די קטנה, אבל הוא נמצא הכי מתאים לחבר בין כל החלקים, זה נכון?
כן, יכול להיות שזה יקרה, או שנלך לעוד סבב בחירות, אבל אני כרגע לפי הסקרים, שוב פעם, אם כל אחד באמת אומר מי הוא יישב ולא יישב, וכל אחד אומר את האמת, אז היחיד שיכול להרכיב קואליציה כרגע זה אביגדור ליברמן, וזה לא נתניהו וזה לא איזנקוט.
ואיפה נמצאת מפלגת הדמוקרטים בסצנריו הזה?
אז מפלגת הם לא יהיו שם, הם לא יהיו בקואליציה הזאת. כי ליכוד לא יישב איתם נראה לי, והם לא יצטרכו אותם גם, יהיה להם מספיק מנדטים בלי הדמוקרטים.
זאת אומרת, למעשה אפשר להגיד שלפי הסגנון או הסיסמה של של הממשלה הנוכחית, שנקראת ימין על מלא, עדיין מדובר פה על ימין וחצי, אם לא ימין מלא מלא, זה נכון?
אני לא יודע כבר מה זה ימין ושמאל, אני באמת לא יודע מה פירוש המילים האלה, כי אני שומע אותם כל יום, אבל יש כל כך הרבה דיבורים על, you know, גיוס חרדים זה ימין או שמאל, לקחת אחריות על 7 באוקטובר זה ימין או שמאל, זה כמו שאני זוכר פעם שעברה דיברנו על מה זה מילה ציונות, שגם אני כבר לא יודע מה זה מבין, אני כתבתי על זה טור ב-Jewish Independent השבוע, אני לא יודע מה מילה ציונות היא בישראל, כי משתמשים בזה בצורה שמאוד שונה מאשר אנשים בתפוצות משתמשים במילה הזאת.
כן, וימין קלאסי בדרך כלל יש לו גם איזושהי מדיניות כלכלית שלא נראה שהיא מתבטאת הרבה פעמים בה.
נכון, וגם עם ליכוד בלי גלעד ארדן ואדלשטיין ודני לוז, זה לא הימין הליברלי שפעם היה, זה למה שהתחלתי, שאני רואה את הימין של הליכוד, זה מאוד דומה לימין של עוצמה יהודית.
אז איפה זה משאיר אותך בתור בן אדם שגם עובד בתחום מבחינת לדווח על זה לא מעט, וגם אם אני זוכר מהשיחה הקודמת שלנו, בכל זאת עדיין מציב את עצמו בצד היותר שמאלי של המפה, איך אתה מסתכל על כל ההתפתחות הזאת?
אני בעד חיבורים של אנשים שהם לא מכירים אחד השני לדבר, זה מה שאני עושה בעבודה שלי. ומה שאני רואה בבחירות זה ברמה אישית מאוד מעציב אותי. אני יודע שבחירות לא תמיד מציא את הטוב באנשים, ותעמולה של בחירות אתה תמיד אומר הרבה יותר מה שאתה נגד ומה שאתה לא בעד. אם אתה שואל אותי מה החזון שלי, מה אני רוצה לראות בפוליטיקה הישראלית, אני רוצה לראות שלושה דברים. הראשון זה לקיחת אחריות של אנשים שטעו, בימין או בשמאל, אנשים שטעו, שהם יגידו שטעינו, כי אי אפשר לתקן אם אתה לא מודה בטעויות. הדבר השני זה שלי אישית מאוד חשוב שיהיה גם מפלגות יהודיות וגם מפלגות ערביות בקואליציה הבאה. אני חושב שהפערים בין יהודים וערבים גורמים להרבה שיעה בחברה הערבית, אבל גם יותר מזה, גם גורמים בשסע בישראל שזה לא טוב לאף אחד. ואני מאמין גם בדמוקרטיה, בשוויון לכל אדם, ואני רוצה שיהיה לנו שלום בינינו לשכנים שלנו הפלסטינים, ואני חושב שזה אפשרי, ואני רוצה ממשלה שיקדם את זה.
איך אתה רואה את האפשרות הזאת בקונטקסט של באמת מה שקרה בשבעה באוקטובר והמלחמה שבאה אחריו, שבעקבותיו, אני מניח שאתה מכיר את הרעיון של האוברטון ווינדו, שכל המערכת זזה חזק מאוד ימינה, ויש מעט מאוד אנשים היום, גם לפי הסקרים וגם לפי מי שמדבר במנהיגות, אם מסתכלים על מנהיגי מפלגות, יש מעט מאוד אנשים שמוכנים בכלל לדבר על הרעיון הזה שאתה עדיין תומך בו.
כן, אני יודע שהדעות שלי זה לא הדעות של הרוב בישראל, ואני מכבד אנשים שלא מאמינים כמוני. ברור שיש לכל אחד זכות עם הכאב שהוא עבר להבין את העולם שלו בצורה אחרת. אני כמישהו ששוב פעם מנחה דיאלוג בין ישראלים ופלסטינים, בין נוער, במזרח ומערב ירושלים, אני רואה את הכאב הזה כל יום, כאב על עזה, כאב על הפשיעה, כאב על הטרור, כאב על חיילים, כאב על מבנים שעושים אותם, כאב על כל מיני דברים שיש פה הרבה צדק, אבל אני חושב שאין בעיה שלא יכול להיפטר דרך דיאלוג, ואני רואה את זה בעבודה שלי, ואני רואה את זה שיש באמת goodwill, ושיש רצון למנוע מלחמות, אז יש פתרונות. עכשיו יש תוכנית ה-20 נקודות של טראמפ, יש הרבה מהסכם אברהם, יש רצון טוב ממדינות ערביות לסיים את הסכסוך גם בין ישראל לאיראן, וגם בין ישראל ופלסטינים, עם הקמה שני מדינות פה. אני חושב שהגיע הזמן לעשות את זה, ואני חושב שיהיה לנו יותר ביטחון כשיש שלום, מאשר כשאנחנו תמיד במלחמה.
זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה למעשה אומר זה שאין אפשרות לזוז קדימה מבחינת המצב של ישראל, ללא איזשהו אופק מדיני שהוא כלול באסטרטגיה הכללית של ישראל, איך ללכת קדימה ואיך...
כן, אבל וזה גם, אני אגיד, זה לא רק תלוי בנו, גם לפלסטינים יש בחירות בנובמבר, גם בארצות הברית יש בחירות בנובמבר גם, אז ישראל, פלסטין וארצות הברית, לשלושה מדינות האלה יש בחירות תוך חודש, וזו הזדמנות לשלושת המדינות לשנות כיוון, ולקחת עמדות של משהו שלא יגרום לילדים ולנכדים שלנו להיות ספרטה או להיות במלחמות לכל החיים. וזה קשה לעשות שלום, ניסינו הרבה פעמים לעשות שלום וזה לא עבד, ויש צריכים לוותר על הרבה דברים חשובים לפעמים לעשות שלום, אבל זה נותן לנו חיים, זה נותן לנו אוויר לנשימה, וזה נותן לנו אפשרות באמת לכל אחד לאהוב את המדינה ואת המים ואת האוויר ואת הערים ואת כל המקומות הקדושות פה, בצורה שהכל יהיה שלם. וכרגע אני מרגיש שהרבה דברים פה שבורים.
טוב, איתי פלשר, תודה לך על הזמן. אנחנו במסגרת הסדרה הזאת נדבר גם עם אנשים מדעות אחרות או מכיוונים אחרים או מבקראונד אחר מבחינת האמונות הפוליטיות שלהם, אבל אם נצליח עוד נחזור אליך פעם אחת נוספת לפני הבחירות עצמם, ואני מניח שעד אז הרבה דברים ישתנו עוד פעם ונוכל באמת
כן, תמיד
כן, לבחון מה קורה. אבל
the only thing certain is change, נכון?
כן, indeed. זה בהחלט נכון למזרח התיכון. אז תודה לך על הזמן, ובאמת ערב טוב.
תודה רבה.
כן, תודה.
ואני מברך לכל המאזינים שיש שבוע מלא של שלום וסובלנות ואהבה לכולם.
טוב, תודה.